דיברנו על כך שהאגדה מספרת על רבא בר בר חנה שנמצא בדרך וגל מרים אותו, גל שגדול, גלים שם שהוא נפגש איתם הם גלים של 300 פרסאות, בין גל לגל 300 פרסאות, והגל הזה מרים אותו אל כוכב קטן. הוא רואה שהכוכב הזה הוא בגודל של שטח שאפשר לזרוע בו 40,000, נכון? חרדלים, זירי חרדל. ואם היה מתקרב יותר מדי, זה היה שורף. מה שניסה הרב קוק להפיין כאן, זה שמילות הקוד כאן, 300 פרסאות, מבטאים את ההתמודדות עם הכוח של עם ישראל, כיוון שעם ישראל, מחנה ישראל, לשלוש פרסאות, והוא הסביר מדוע דווקא 300, אם אנחנו עוברים מעולם העשייה לעולם הבריאה, ולאחר מכן הוא הסביר מה העניין של אותו חרדל. דיבר שהחרדל זה מאכל של דבורה, ומאכל, ככה חזל אומרים, ומאכל הדבורה מבטא ממלא את עניינה של הדבורה, והדבורה היא בעל חיים כזה שעוקץ ובעקיצתו מת. אז יש לנו כבר זיהוי של ה-300 פרסאות, יש לנו כבר זיהוי של העניין של החרדל, מה העניין של הכוכב הקטן, כן? כוכבים מבטאים את עם ישראל, עם ישראל נמשל לכוכבים, אבל כוכב קטן זה ביטוי לאחד מקטני עם ישראל. וממילא בהמשך לדיון בפעם הקודמת, בו הייתה התמודדות בין היהדות לבין הנצרות, והנצרות נכשלה ומחו אותה בעלה שכתוב עליה כביעה של צור עולמים, הרי שכאן ישנה פגיעה מסוימת של הנצרות ביהדות, וזה באותו כוכב קטן. והכוכב הקטן הזה זה יהודי שבסופו של דבר נפגע על ידי אותם כוחות הטומאה. עכשיו אנחנו הגענו לעמוד 36, והנה באו לראות בתמונה הטמאה כדי להבין עניינם ואיך לשמר מהם. צריך לשמור שלא ידבקו בו חס ושלום. הכן בערוך חכמים ז"ל, שצריך לעבור במרוצה במקום מחזה הקליפות, שלא ידבקו בו חס ושלום. מיני ראה ראשית מלאכתם, איך יצודו ברשתם, ועוד להם דברים רבים מה שיעשו מהשוקים, כשלא ישתדלו עצמם לצאת ממעשרה. אך שיער כי אין להסתכל יותר בהם, ולא לפנות אל האלילים, כי אש זרה מהבל ביש שלהם, כן? שורף ומחלה. על כן אמר אידלינן תפי, הווה מקלינן מהבל. כסוד יש הבל שנעשה על ארץ, כי כל עניינם הוא רק הבל. בעניין הבל הוא רק הכנה לדיבור, כי לא נשלם הדיבור השלם. שכל עניינם, מפני שלא נשלמו מקדושת השבת. כנודע דברי חז"ל, שערב שבת בין השמשות, נבראו המזיקים, ולא נשתכללו, ופקומים הם ובהבל יסוד. כן, כאן הרב עומד על כך שמהו היחס בינו לבין אותו יהודי עשוק. כן? אותו יהודי עשוק הוא נפגע על ידי הגל, בגלל שהגל יכול להגיע בפשטות לאן? כנראה לכוכב וממילא אליי. אבל כאשר רבא בר בר חנה היה על הגל, הגל לא הגיע לכוכב. אם הוא היה מגיע לכוכב, הכוכב היה שורף. מה שהוא מדבר כאן, הוא אומר, הכוכב הזה עצמו כבר נפגע. הוא נפגע על ידי כוחות הטומאה. אלא שרבא בר בר חנה שרצה להבין את העניין הזה, ואיך להישמר מזה, הוא אסור היה שהוא יגיע לאן? אל הכוכב עצמו. כי אם הוא היה מגיע אל הכוכב עצמו, אז מה היה קורה לו? הוא עצמו היה נפגע. אבל הוא ראה את זה עד רמה מסוימת, שכן, איך להסתכל בהם ולא לפנות אל האלילים, כי אש זרה, כן, האש זרה שלהם הוא שורף ומחלה. מדוע? כי יש בו איזשהו איזשהו רמאות, כלומר זה נראה כמו דיבור אבל בעצם זה לא דיבור. טוב, זה אם כן נקודה נוספת שהוא עומד עליה. זאת אומרת מה שחז"ל אומרים שן אמינות דמשך, כלומר תמיד השאלה היא איך מתמודדים עם הנושא הזה של עבודה זרה, במקרה הזה עבודה זרה מעודנת של של הנצרות, איך מתמודדים הדבר הזה, עד כמה אפשר בבחינת דם שתשיב לאפיקורס, ועד כמה זה כבר מושך אותך פנימה, כן? בחסידות פיתחו את זה גם כן לכיוונים אחרים, כידוע, האם אדם צריך להגיע ירידת הצדיק, מה שנקרא, כן? האם הצדיק יכול, שהצדיק הוא יכול באמת לרדת לתוך התומה ולהוציא משם את הניצוצות, ולהציל משם את ה... את הנשמות העשוקות, כן, הנפשות שכבר לא יכולות להציל את עצמם. כאן הרב קוק מציג עמדה זהירה, אפילו רבא בר חנה שהוא מגדולי האמוראים, כן, הוא אומר צריך, הדבר הזה צריך כמובן זהירות, לא התעלמות אבל זהירות. כן,
אבל
אם
הרב
חנה
מציג את זה שאדם גדול יורד לשם, או שכל אדם סתם איזה נחותי ימה?
מה? נחותי ימה הוא הסביר זה דווקא אלה שמבינים את החוכמה העליונה, זה לא סתם אנשים, כן? ורמיה לגלה קלה לחברתי, חברתי מי אי קמידה באלמה דלא שתפתי דני תיאנה ונעבדי, אמר לפוק חזי גבורתה דמרח דאפילו מלאכותה דחלה לא, זה נודע כי גם הנשמות הנופלות בידם. בכל מקום, כל זה שהם בתוך הגוף אינם שולטים בהן ממש, כי הן קשורות בעניין הבחירה. יוכל לשוב בשעה קלה בתשובה אמיתית. את מוצאים מהן כל אשר גזו. באמת הוא דבר נפלא, כי עם תוקף גבורתם ויזות פניהם, שהם מנצחים דברים גדולים ומופשטים מחומר ופוגעים בה, מכל מקום אינם יכולים להיות למפגע להשוכנים בתוך הגוף. הנה נמשל הגוף ליבשה הגלויה. ואמר מאי קמידי באלמה דלא שתפתי, כי שטף עד צוואר יגיע. וקודם כל אולי נשאר מה באלמה, דהיינו הבחירה שבנפש שבתוך הגוף, ונטי ונעבדי. אבל משיבה, שהוא רק גבורת השם מדברך. איך משיבה? דמלוך חוט החלה שהוא חול ועפר הגוף וכוחותיו, שבאמן עכשיו, וקודם כל לא יעברנו. וזהו שאמר הכתוב, אותי לא תראו נום השם, אם פניי לא תחילו, ששמתי חול גבול לים. שהוא מדבר ממש בים הגשמי, ורומז גם כן לדברים בלונים מזה, שעיקר הנפילה הוא על ידי ייאוש, שאומר לו יצרה כי אי אפשר לתקן את אשר יבטור אחרי שכל כך נפל בידו וגבר עליו. אבל באמת שמתי חול גבול לים חוק עולם, ששמתי החוק על ידי כוח הבחירה שהוא עיקר החוק הכולל העולם, ולא יעברנו אם כן ראוי להתחזק תמיד בירת השם, ואפילו ירבה לפשוע, כי יש תקווה לברוח ליבשה כל זמן שאדם בחיים, ולכלו גלי הים זועף להשיגו שיברח לחסות בצל הבחירה, כי על זה לא ניתן להם כוח ושליטה. מה בעצם הרב אומר? הפסקה בסופו של דבר על מה מדברת? על כך שעם כל העוצמה שיש לאותו גל, והוא בטוח שזה מבטא שיש לו כוחות גדולים, הרי שבסופו של דבר מעמידים אותו על מקומו שמה? שהוא מוגבל. עוד? הגל יכול לתפקד במציאות מסוימת, אבל יש, אבל הוא מוגבל בתחום שלו, כן? הוא יכול לפעול במקום מסוים, אבל מעבר למקום הזה הוא איננו פועל. אם הגל הוא כוחות הטומאה, השאלה היא מהו חוף הים שאליו הגל לא יכול להגיע, כן? זה הרי כמובן פה במשל, גל יכול לפעול בים אבל איננו יכול לפעול ביבשה, כן? מהי היבשה לעומת הים? הים הוא כוחות הטומאה. ומה זה היבשה? סליחה, הים הוא לא כוחות הטומאה. הים זה דווקא מקום של חוכמה, אמרנו. ים החוכמה. בתוך הים יש גם גלי טומאה. מה זה היבשה לפי זה? כן? מה היא היבשה? היבשה, אז הרב קוק מפרש פה, היבשה פה מוגדרת כחול. חול זה ביטוי לאפר. פר, ממילא זה ביטוי לחומר. חומר זה ממילא ביטוי לגוף. כן? זה כמובן ה...
ולמה התאומה לא יכולה להגיע לשם?
עכשיו השאלה היא, לכאורה התאומה דווקא כן יכולה להגיע לגוף.
כי אמרנו שלא משנה מה הגודל של, של הגל, הוא לא עובר את החוף, כאילו...
כן, זה מעניין. הגל יכול להגיע לאן? הוא יכול להגיע לאיזה כוכב. יכול לעלות 300 פרסאות ולהגיע לאיזה כוכב. הוא לא יכול להגיע לאן? לא יכול להגיע ליבשה. כן? ברגע שהוא מגיע ליבשה, הוא נמוג. אז צריך להבין, לאן כן יכול להגיע? מה עם גבולות הגזרה שלו, כן? כשעושים מטווח, אז עושים גבולות גזרה מימין ומשמאל, נכון? בדרך כלל למעלה לא עושים גבולות גזרה, אם כי תמיד צריך להיזהר שמישהו לא יעבור שם. מה? לא מטוס, אבל אם יש איזה רכס, בדרך כלל מטווח זה על רכס. זה כאילו, יש רכס. ההנחה היא שמישהו לא יעבור למעלה, כן? זה כמו גל. אתה מגביל אותו בימין ובשמאל, אתה לא מגביל אותו למעלה. כן? ופה הרב אומר דבר מאוד מעניין. זה נודע כי גם הנשמות הנופלות בידם, כלומר הכוכב זה נשמה, ולנשמה הגל יכול להגיע. מכל מקום, כל זה שהם בתוך הגוף אינם שולטים בהם ממש. למה? כי הם קשורות בעניין הבחירה. אחד ההבדלים המהותיים בין מלאך לבין אדם הוא שלאדם יש בחירה חופשית. ומה זה מלאך? מה ההבדל בין מלאך לבין אדם? באופן פשוט. ש... מה?
מלאך הוא.
כן, אבל המלאך גם לא חייב שיהיה לו גוף, נכון? דרך כלל, המלאכים שעומדים במרום, אנחנו לא חושבים שיש להם. כשהם יורדים לפה, הם מתבטאים בתוך גוף. כן? יש מציאות גם של שד. שד זה מציאות של גם כן איזשהו יצור שהוא נשמה בלי גוף. כן? בדרך כלל, נכון? שד זה מישהו שלא רואים אותו, נכון?
נשמה תמיד.
מה?
יש פעמים שכן רואים.
צריך לראות אם יש לו צל. נכון? יש לו בבואה דבבואה. אז יודעים אם הוא שד או לא שד. כלומר, הגוף שלו הוא לא... הגוף שלו הוא לא ממשי. כן? מכירים את הדברים של הרימה בשנה רבה? איך מזהים מישהו יחיה בשנה הבאה או לא? להסתכל על הצל שלו בשנה רבה. אם הוא יראה שהוא בלי ראש, אז כדאי מאוד שיהיה מודאג. היו כאלה צדיקים שהיו עומדים מול הירח ובודקים את כל עבריהם לראות איפה יש פגם. אני לא יודע אם זה עובד בצל רגיל. אחורה, כן? יש אפילו ציור כזה שרואים שלושה אנשים מחזיקים ערבות, עוד רביעי מחזיק בלי ראש. ציור מבעיה ביניים. כן? בעוונות. כאילו יש ביטוי שיש מציאות שהאדם כשהוא יש איזשהו בעייתיות בין הגוף לבין הנשמה כמובן. בכל אופן דבר מאוד מעניין שהרב קוק מתאר כאן. אנחנו גם יודעים שיפה שעה אחת שמעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם בא. למה? כי בעולם הזה יש לאדם בחירה. ומתברר בצורה מעניינת שהבחירה של האדם תלויה דווקא בתור היותו שוכן בתוך גוף. כן? זה הרי הטענה של משה רבינו כאשר המלאכים אומרים מה לילוד אישה בינינו, כן? אז משה אומר להם מה שייך לכם לא תגנוב לו וכו' וכו', כן? זאת אומרת דווקא מישהו ילוד אישה הוא שייך בדבר הזה. כן, כל זמן שהם בתוך הגוף אינם שולטים בהם ממש, כי הם קשורות בעניין הבחירה ויוכל לשוב בשעה קלה בתשובה אמיתית. הרי היינו יכולים להגיד סברה הפוכה. כאשר יש רק נשמה לאדם, אז כוחות התאומה לא יכולים לגעת בנשמה. כן? וכאן הרב מעצים מאוד את הנושא הזה של הבחירה החופשית. דווקא כאשר אדם נמצא בתוך הגוף, קדוש ברוך הוא נתן לו את הבחירה החופשית, זאת אומרת שיש לו יכולת להתמודד עם כל המציאויות הרוחניות השונות. כן? אז מוצאים מהם כל אשר גזלו. ובאמת הוא דבר נפלא, כי עם תוקף גבורתם ועזות פניהם, שהם מנצחים דברים גדולים מופשטים מחומר, ופוגעים בם, מכל מקום אינם יכולים להיות למפגע להשוכנים בתוך הגוף, והנה נמשל הגוף ליבשה הגלויה. כלומר, במידה רבה, כוחות טומאה, זה כוחות מופשטים. כן? הם עצמם כוחות מופשטים. והם יכולים להיות כוחות טומאה דווקא בגלל שהם לא נמצאים בצורה כאילו קיצונית, דווקא בגלל שהם לא נמצאים בתוך גוף. אם היו נמצאים בתוך גוף, אז זה אומר שיש בחירה חופשית. כבר לבני אדם. כן? ההגדרה של בן אדם זה שהוא בעל בחירה חופשית. וממילא יכול להיות שיש להם התמודדות ברמה מסוימת, שהיא מכוונת לצדדים הרוחניים, אבל כיוון דווקא באופן פרדוקסלי, שיש לאדם גוף, זה אומר שיש לו יכולת להתמודד עם הדבר. ואמר מי יקמיד בעלמא דלא שתפתי, כי שטף הצוואר יגיע, אבל אולי נשאר מהבחירה שבנפש שבתוך הגוף, וגם את זה הוא רצה לאבד, הוא כל כך הרגיש שאם הוא יכול לאבד, אז הוא יאבד גם את הצד הזה, ואת הבחירה החופשית אי אפשר לאבד. והיסוד כאן ממילא הוא מאוד חשוב, מאוד אופטימי, שהרב קוק אומר בסוף, מין יסוד מוסרי, הוא קצת מעביר את זה לאפיק המוסרי, שתמיד האדם לא יתייאש בגלל שיש לו בחירה חופשית. אז נסכם אם כן את הפסקה הזאת. הפסקה הזאת מציבה בהמשך להתמודדות הכללית עם עם ישראל עם הנצרות, הפסקה הזאת מציבה את ההתמודדות הפרטית עם אנשים שנשמות עשוקות, ומראה כיצד בסופו של דבר, על אף שיכולה להיות פגיעה, אפילו אנושה לפעמים באנשים, הרי שבסופו של דבר, היסוד החשוב של ההתמודדות עם כוחות הטומאה, זוהי הבחירה החופשית. כן? זה היסוד החשוב שאני חושב שעומד בפסקה. טוב, מכאן אנחנו עוברים למעשה להגדה הבאה, אבל לא, עדיין לא צילמתי לכם את זה, אז אני אקריא לכם בעל פה. כן? בואו נזכר קודם כל עד עכשיו ראינו נזכר במשלים. המשל הראשון, נעזוב שנייה את הנמשל, נעבור שנייה למשלים. המשל הראשון היה שהוא יורדי הים, מספרים לו על גל שרוצה להטביע ספינה. המשל השני היה על גל שמגיע לכוכב. כן, מהו הסיפור השלישי? הסיפור השלישי מספר, אמר רבא, ראיתי את הורמין בן לילית. הורמין בן לילית, בערוך כתוב הורמיז. כן? הורמיז בן לילית. רשי אומר שזה שם. לילית, זה כמובן מזכיר לנו שם של שדה, כן? אולי קצת נזכיר מה אנחנו יודעים על לילית ועל הורמיז. כן? אם אנחנו מכירים את השמות הללו. חז"ל מתארים בכמה וכמה מקומות, כן? את הלילית כשדה, כן? יש בחז"ל מדרשים שהלילית היא מסכנת את היולדות, שהלילית ניסתה לחטוף את אדם הראשון, ושהיא האימא של כל השדים, כן? זאת הלילית. יש עליה כל מיני דברים בחז"ל. מי זה הורמיז? מה אנחנו יודעים על הורמיז? הורמיז זה שם פרסי, כן? אנחנו למשל מכירים את המלך שבור מלכה, כן? שהיה בזמנו של שמואל, ולאמא שלו קראו רומיז, כן? וכאן יש לנו שד שנקרא הורמיז, הורמין בן. יכול להיות שזה היה באמת שיבוש בנון לזיין, זה שיבוש קל. הורמיז בן לילית. יש לנו איזה שד מאוד מעניין, שד פרסי, כן? שהוא רע, כן? כי קראית עקוף ידשור עד המחוז. השד הזה היה רץ על החומה של העיר מחוז. כבר נסו לנתח את האגדה, כבר אפשר לנסות להבין, לחשוב, שצריך כנראה להבין למה הוא רץ דווקא, למה, מי זה השד הזה כמובן, ולמה הוא רץ דווקא על החומה של מחוזה, למה הוא לא רץ למשל על החומה של סורה, או פומפידיטה, מה?
למה הוא בכלל רץ על החומה?
ברור, למה הוא רץ בכלל על החומות? בכל אופן הוא רץ על החומה של מחוזה. כבר נגיד, מה אנחנו יודעים על מחוזה?
עיר שיש
בה הרבה חכמים, גם לא הדבר הכי בולט בה.
כשהגמרא מביאה את זה כראיה לזה שאדם לא הולך עם כיסו ראש וכאילו לא מקפיד בזה, אז הוא אומר טוב, דגיסה ברבנה.
בגלל שהוא במחוזה? יכול להיות, אני לא זוכר את זה, אבל מחוזה הייתה הפרווה שצמוד לעיר הבירה הפרסית באותה תקופה. העיר הבירה הפרסית נקרא קטסיפון, אחד הפרברים שלה נקרא מחוזה, למעשה זה הייתה עיר, העיר העגולה, כך קראו לזה אצל הפרסים, זה הייתה עיר עגולה, העיר הייתה עגולה, בנויה בצורת עיגול, היא הייתה מוקפת בכמה וכמה פרברים, למעשה זה היה קומפלקס של שבע ערים, זה היה העיר הבירה של פרס באותה תקופה. הערבים כשכבשו את זה כמובן קראו לזה על מדינה, כאילו המדינה או משהו כזה, לא חושב שזה מדינה, מדינה זה עיר בערבית, כן? לכן רשי, לכן רמב"ם לפעמים שהוא מדינה הוא מתכוון לעיר, כן? אבל מחוזה הייתה הפרבר שצמוד לעיר קטסיפון והיה מפריד ביניהם גשר, כלומר למשל דנה של התחום שבת בין קטסיפון לבין מחוזה. אם אלה במחוזה גרו אנשים מאוד מאוד במעמד, גם היהודים שבהם, מהמעמד הגבוה, והרבה מהם היו, והיו מעורבים, ככה גם כן, היו אנשים עשירים מאוד. אני כבר מספרת על זה שהרב של מחוזה היה רבא, כן? היה לו הרבה עימותים על שם מחוזה, שהיה לו גם ביקורת קשה עליהם, שהם מפונקים, שהם מעניין אותם הכסף שלהם, כן? טוב, זה הייתה, איך אומרים? זה לא, פומפדיטה הייתה 100 קילומטר משם. מחוזה היא צמודה לעיר הבירה, זה דבר ש... זה לא בפריפריה, כן? טוב, אנחנו נראה שזה מאוד חשוב בסיפור גם. וראית פרשה כי רכיב חיותה, מתתי ולא יחיל. היה מתחת לגש, לחומה, היה איזשהו פרש שהוא רכב על בהמה, חייל, על סוס כנראה, משהו כזה, ולא יכיל. השד ניסה לתפוס אותו, את הפרש. השד רץ על החומה והפרש רוכב, דוהר מתחת לחומה, והשד מנסה להשיג אותו ולא מצליח. זימנה חדה ומסרגן ליתרתי קודנייתה וקיימן עטרי גישרי דרוגנג, דרוגנג. פעם אחת היו שתי פרדות קשורות כל אחת לחוד באוקף, ושניהם עמדו על שני הגשרים של נער דרוגנג, כלומר היו שני גשרים, גשר פה גשר פה, שנמצאים במרחק מהם כמובן על הנער, ו שבר מאי להי ומאי להי. השד היה קופץ מהפרדה הזאת לפרדה הזאת, ונקית תרי מזגי דחמרה בידי. השד החזיק בידו שתי כוסות יין, והוא עשה ג'אגלינג. הוא מוריק מהי להי ומאי להי. כלומר, שתי הכוסות הן מלאות. מה הוא עושה? הוא לוקח כוס אחת, במקביל הוא שופך את היין, צריך שבמקביל שתי הכוסות יתרוקנו, כן? פחות או יותר. והיין עובר מכוס לכוס. ברור. עם גלגל אחד כזה. טוב. ושבר מעין לעין, מעין לעין, נקי תרימיז גדחם רבית. הוא מוריק מעין לעין, מעין לעין. ולא נטפה ניטופת לארה. כן? כמובן שלא נפלה אפילו טיפה אחת של יין לארץ. באותו היום יעלו שמיים, ירדו תורמות ארה. אותו היום הייתה שערה. ועד שדשמעו בי מלכותו וקטלו. שמעו במלכות והרגו אותו. איזה מלכות? הרשב"ם אומר, הוא אומר ככה קודם כל. הרשב"ם אומר, אורמין בנון גרסינן. כך שמעתי מאבא מרי. ואני שמעתי, הורמיז, בזיין, שד, כדאי אמר בסנדרין, מפלגה דטטה דהורמיז. שם הגמרא מדברת על מציאות שמחלק התחתון, זה הורמיז. עקופי דשורה, על שיני החומה, מה הסיבה של הסיפור הזה? כמובן, כמו שאמרנו, רשב"ם מאוד הטריד אותו, רשב"ם הפשטן, מה העניינים של האגדות הללו? אומר הרשב"ם, והי עובדה להודיע צדקותיו של הקדוש ברוך הוא. שמרחם על בריאותיו ואינו נותן רשות לאלו להזיקן וגם שלא לצאת בדרך יחיד. כן? יש פה גם מאפיין הלכתי, אל תלך בדרך יחיד, פתאום יכול לפגוש אותך בדרך איזשהו איזה שד ככה. וראית פרשה לפי תומו. כן? ולהכיל שהשד הרץ ביותר, אבל הפרש לא התכוון ככה, אבל כן, בקיצור הוא המשיך והוא אומר אותו היום רוח שערה, שהיו עולין יורדי הים באוניות עד לשמיים, ויורדין עד תאומות מכוח הרוח, ואף על פי כן לא נפלה טיפה לארץ. יעלו שמיים וגומר, הוא אומר, ומי הרג אותו? אז הוא מביא שני פירושים. אחד שהרג אותו, איזה מלכות הרגה אותו? פירוש אחד שהרגו אותו, המלכות של השדים. הם לא אהבו את זה שמה? שהשד שלהם, הוא מגזים. כן? דאין דרכו של שד לראות לבני אדם. ככה הוא עומד על הגשר ועושה מופעים והרגו מפני שהיה מגלה סודם. והיא דאמר בי מלכה קיסר. יש אומרים שהקיסר שלהם, כלומר המלך הפרסי, הוא הרג. למה? שלא ייטול המלכות ממנו. שהיה אותו שד מאדם הבא על שידה. והיה דר בין האנשים. כלומר, זה לא היה שד זר, אלא זה היה שד מוכר. למה? כי זה שד שהוא לא נולד מזוג שדים, אלא הוא היה חצוי, איך זה נקרא שם?
חצוי דם.
לא, הוא לא היה חצוי דם. או חצוי דם או הגריד כזה. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. זה הסיפור. קודם כל, מה מיוחד בסיפור הזה? במה הוא שונה מהסיפורים הקודמים? עזבנו את הים ועברנו ליבשה. יש אזכור מסוים של הים שקצת מזכיר לנו את הסיפור הקודם, ומה זה? הסערה. אותה סערה שיש בלב ים, יעלו שמיים, ירדו תאומות, שזה מזכיר לנו קצת את הסיפור הקודם, אבל לכאורה בקשר אגבי ביותר. עכשיו באמת, איך אנחנו מפרשים את הפירוש הזה? שוב, אנחנו, המהלך שלנו קודם כל להסביר את הפרשנות לפי הרב קוק, ואחרי שנסיים את האגדות, אז ננסה גם כן אולי לתת תמונה נוספת, כן? לדברים. כאן הרב מפרש את הדבר הזה בצורה די מוסרית, צורה מעניינת, גם כן במאמרי הראייה, ובא לומר, נותן הקדמה, שראה כוח הרע הבא מתשוקת ההמונים לשום זהב כסלם. זאת אומרת, המוקד פה זה אנשים שמה שמעניין אותם זה הכסף והזהב שלהם. במה הרב נאחז בפרשנות הזאת? מחוזה, אחד, מה עוד? החומה. בכל תשוקתם אינה כי אם לבנות בתי חומה. ולקמץ בממונם, שלא ליתן לכל דבר צדקה. והם מחשבים שהם הבוטחים במה שישימו על אפר בצר, כלומר ביטחונם, ויבצרו העיר אשר דרים בה בחומות גדולות. כלומר, החומה כאן מבטאת, בתי חומה מבטא שהאדם נסמך על הכוח שלו, כן? למה? מה מבטא מבצרים? חומה? ההסתמכות של האדם על כוחו או על זהבו או כספו? ובאמת זהו עיקר חורבנם. ולא תועיל להם שום הצלה לעת פגע. כי כוח המשחית מוכן בזה גופי שהם מסירים ביטחונם מהשם. יש פה אמירה מוסרית ידועה, כן? שכאשר אדם, ככל שהוא אוסף יותר כסף וזהב, הוא נתלה במה? לא חייב להיות, אבל הרבה פעמים. הוא נתלה בזהב ובכסף. הוא נותן את ביטחונו במה? בדברים החומריים. זה מסיר את ביטחונו מהשם. הרב קוק אומר, זה כאשר אדם מסיר את ביטחונו מהשם. זוהי התשתית שמה? שמקעקעת לגמרי את כל הבניין. כי כוח המשחית מוכן בזה גופה שמסירים ביטחונם מהשם. ושמים מבטחם בכוח ידם. ונודע, כי מיושבי מחוז העשירים, היו אנשים כאלה נמצאים. כן, הרב קוק לא מאשים פה את כל אנשי מחוזה. אבל מה? היו שם כאלה. כי דאמרי בראש השנה, ופניהם דומין לשולי קדרה. מה זה דומים לשולי קדרה? מה מיוחד, מה זה שולי קדרה? השחור שלמטה, כן? אמר רב, ואינו משפירי שפירי בני מחוזה ומקריין בני גיינו. מה הכוונה פה? שהם בני מחוזה, הם השפירי ששפירי, כן? מכאן רואים שמה? שזה לא כולם, אלא רק מה? רק בודדים. והם נחשבים בני גיינו. זאת אומרת, השולי גדרה כאן מבטא כנראה את הצד של מה? של העונש שלהם, כן? למה הם פניהם היו דומים לשולי גדרה? אני לא יודע מה היה מיוחד בבני מחוזה, כן? אותם שפירים. אני גם לא יודע. אבל בכל אופן, זה הדוגמה. אמר, שאף שהלילית עצמה עיקר משכנה במקום חורבן ושיממון, כי דכתיב שם, שם הרגיע לילית, ואין רצונה ביישוב העולם, אך יישוב המביא לידי חורבן כחורבן דמי, ועל יישוב כזה היא שמחה. אז אם כן, מהו העניין כאן? העניין כאן זה אורמיז, עוד לא דיבר, נכון? מה זה אורמיז? הוא דיבר על זה? הוא הזכיר את זה? לא. אבל מה זה? יש לנו כאן את הלילית. מה זה הלילית? מה מבטאת הלילית? מה? הלילית מבטאת את החורבן. כן? ולכן, אף שהלילית עיקר משכנה במקום חורבן ושיממון, כן? אז מה? אין רצונה ביישוב העולם, אבל כאן יש שד כזה שנמצא על מה? שנמצא במקום היישוב. נכון? הוא לא נמצא במדבר. הלילית מבטאת את החורבן. וכאן אותו שד נמצא במקום היישוב. מכאן אנחנו למדים שיכול להיות יישוב ששואף לחורבן. כן? איך יכול להיות יישוב ששואף לחורבן? כאשר כל התשתית שלו היא תשתית שמתחברת לחורבן. כן? אז מבינים את המסגרת של הסיפור הזה. מי הוא האורמין ברליליתא? דהיינו מורשה אחד מכוחותיה, לשון הורמנה ורשות. כלומר, הרב קוק לא הולך פה לכיוון שאנחנו אמרנו בפשטות שהורמיז זה ביטוי למה? למה ששמע הרשב"ם, שזה לא הורמין אלא הורמיז, אלא הוא הולך לפי הפרשנות שמדובר פה על הורמין. ומה זה הורמין? מלשון מורשה, לשון הורמנה ורשות. באורך דין, אז אם כן, אבא ראית עקוף יד אשור עד המחוזה, כי משכנו על ראשי החומות הגבוהות אשר בני מחוזה הטיפשים הרימו מגדליהם לתלפיות וסוברים כי הם מיישבי עולם ואינם כי אם חרו ועיקרת, כי על ידי זה השגחת השם יתברך והצלתו נמנעת מהם. ולא די שלא יועילו להם מבצריהם עד שלא יצטרכו לשום עזר בבעליהם בבוא עליהם אויב, אלא שגם חיילים ורוכבי סוסים גם כן לא יכלו למלא את נפשם. כן? תחת אשר אם לא שמו מבטחם בארמנות ומבצרים ונשמרים על ידי השגחה אלוקית. זאת אומרת, יש כאן גם חומה, נשים לב, ליד החומה מה יש? יש פרש. למה יש פרש ליד החומה? מה עושה פרש ליד חומה? שומר, כן? והוא עושה פטרול. וכל זה נפגש עם מי? עם השד, עם הרומיז בארלב. כן? טוב, איך יהיה המפגש הזה? אני צריך לחכות לשבוע הבא.